אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא דף מ"ח מוח, אבל אנחנו מתחילים איפה שעצרנו אתמול במ"ז עמוד ב', שש שורות מלמטה, איביה לאו. איביה לאו זה יוצא בערך שש שורות מלמטה, פה עצרנו אתמול, מ"ז עמוד ב', איביה לאו. אנחנו למדנו אתמול שאני בא לבעל חצר, אני מבקש לו רשות להיכנס לחצר, והוא אומר לי בוא תיכנס. אז הבאנו מחלוקת חכמים ורבי, האם זה נקרא קבלת אחריות או לא. לפי חכמים, הרגע שאמרתי לו בוא תיכנס, אז זה אומר שאני כבר נתתי לו רשות, והוא הופך להיות בשבילי שומר, שאם המוצר שלי נוזק, אז הוא חייב לי אחריות. אבל אמרנו שזה לא, זה לא, זה לא דו צדדי, זה רק חד צדדי. זאת אומרת, שומר לי תיכנס, הבעל החצר לוקח אחריות על המוצרים שלו, אבל הוא לא לוקח אחריות על המוצרים שלו, ויש בזה גם היגיון. הראשונים מסבירים מה ההיגיון בזה. ההיגיון בזה, שמי עכשיו בשטח? הבעל החצר. מי הולך? אז זה שהגיע לשים. אז מה ההיגיון? שהוא לוקח אחריות על שלי, לא עניין שלו. ככה אמרנו, אבל מגיע רבי, רבי חולק, ורבי אומר בשום פנים ואופן, כשאני אומר לך בוא תיכנס, זה לא אומר שום קבלת אחריות, זה אומר שאתה נכנס ברשות, אבל עדיין אם יקרה לזה משהו, אני לא שומר, עד שיקבל עליו מפורש. עכשיו הגמרא מסתפק, דיבעיא לאו, איכא דקבילא ליה נתירותא, כשבעל החצר קיבל על עצמו שמירה, ולפי שיטת רש"י, כאילו אנחנו מדברים פה לפי רבנן, רש"י דיבור המתחיל איכא דקבילא ליה נתירותא, כאילו שהשאלה פה כגון לרבנן סתמה, שלפי חכמים איך שאמרתי לו בוא תיכנס זה כבר נקרא קבלת שמירה, ולרבי דאמר לי כנוס שורך ואני אשמרני. זאת אומרת השאלה פה איבעיא לאו זה גם לפי רבי וגם לפי חכמים. אז מה השאלה? מהו? איך דקבל הנתירות המאי? האם אני אומר דנפשי הוא דקביל עלי? הוא קיבל על עצמו דווקא החיות של נפשי, זאת אומרת על, 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 על הנזקים רק של השור שלו או הכלף שלו, אבל מאחרים, אם אנשים אחרים מהרחוב הגיעו והזיקו לו, על זה הוא לא קיבל החיות. או דילמה, שאפילו נתירות הדאלמה הוא קיבל על עצמו כל החיות, אפילו אם הוא נזק מהחוץ, גם כן קביל עלי. זאת אומרת, השאלה פה, באופן שהוא קיבל החיות לשמור, לפי רבנן זה בסתם, יש חלק מהראשונים שחולקים על רש"י. הם אומרים שהקושייה זה רק לפי חכמים פה השאלה. לפי רבי, הרגע שאני אומר לך שקבלת החיות זה רק שאני מקבל בפירוש, אז מה זה יקרה שאני מקבל בפירוש שמירה? שמירה בפירוש זה יקרה שבכל מקרה מה שיהיה, אני יש לי החיות. רק לפי חכמים שאני אומר שבסתמה זה נקרא החיות, אז איזה החיות זה נקרא? אם החיות גם כן מבחוץ, או החיות רק מהמוצרים, מהשור של הבעל הבית, מהכלף של הבעל הבית.
כן.
ככה הגמרא מסתפקת פה. תוספות דיבור המתחיל עוד דילמה אפילו מעל, מהתוספות כאילו קצת קשה לו. מי שרואה, אנחנו למדנו אתמול בסוף השיעור, הגמרא מסיימת שמה, אמר רבה, אפילו חנק את עצמו. אם זה ברשות, אפילו חנק את עצמו. זאת אומרת, מה זה כך חנק את עצמו שזה נקרא? זה לא קשור למוצרים של החצר. אותו דבר הרבה תוספות, הבאנו מרוח מצויה. מה זה רוח מצויה? מבחוץ. אז אנחנו רואים מפורש שהחיות זה נקרא גם כן מבחוץ, אז מה פה ההסתפקות? איך התוספות שואל? התוספות מתרץ שהאם זה באמת ההלכה או שהגמרא רק מתרץ את זה שם בתור דיחויים. הכל זה שהגמרא אומרת, אמר רבא ברשות, הכל הגמרא אומרת שם בתור תירוץ. אז אם זה באמת שאפילו מבחוץ זה החיות, או שאני אומר זה סך הכל דיחוי, אבל האמת שהקבלת החיות שאני אומר לך בוא תיכנס, אני מקבל אחריות שהמוצרים שלי לא יזיקו את שלך, אבל אם מישהו מחוץ הגיע והזיק, אז אני לא מקבל, או שאני אומר זה לא משנה. אז בקיצור, מה התשובה? אז אומרת הגמרא, תשמה, הגמרא פושטת מברייתא, שמה? תנא רב יהודה בר סימון, רב יהודה בר סימון למד, בנזקין דבי קרנה. בברייתות סדר נזיקין שנשנו בבית מדרש של קרנה. מה זה קרנה? קרנה זה בית מדרש של אחד שנקרא קרנה. יש ספר, שהספר נקרא ליקוטה בתר ליקוטה. הוא מביא שקרנה זה מלשון כיכרן אור פניו. מה זה אומר כיכרן אור פניו? שהיה לו אור התורה. כשהוא למד, הקרנה הזה היה לומד תורה, היית רואה על הפנים שלו את האור התורה. כך הוא מביא שם, ציינתי את זה לעצמי, אז הוא מביא שם ש... הוא מביא שם שכמו ב... הוא לא מביא את המשל, אבל בשביל להבין, כמו בן אדם שיש לו לוטו, אתה לא יכול, אתה תראה על הפנים שלו, בן אדם זורח, זכה באיזו זכייה רצינית, הוא מתורה, ראית את זה, אז הוא אומר שם שפיקודי השם ישרים מסמכי אלף, תמיד כשבן אדם לומד תורה, צריכים לראות על הפנים שלו את הקרנה, את האור התורה. תמיד, ללמוד מתוך שמחה. הוא מביא שם זוהר הקדוש, רבי צחי, זוהר הקדוש בפרשת פקודי, הוא אומר שבן אדם עושה שם מצווה, כל מיני, לומד תורה ומצווה, הוא מראה שם שיש שם על הבן אדם מוקף אלפים, עשרות אלפים מקטרגים, הם רק רוצים עכשיו להפיל אותו שיבוא לעצבות, ואז הוא ייפול. זאת אומרת, הוא יודע כבר שהוא כבר עשה את המצווה, עכשיו רוצים להפיל אותו במה? בעצבות. אז כמה צריך להתגבר, שתמיד שיהיה שמחה של מצווה באור. אז הוא נקרא, אומר הליקוטי בצלם תקרנה, שהוא קרן תמיד מאור התורה. לכן הוא קיבל את התורה קרנה. בפשטות אמרנו קרנה זה שם קרנה. לא, אומר, למה הוא נקרא קרנה? כי פשוט, טוב, בוא נתקדם על זה בדרך אגב הכנסתי. אז תנא רב יהודה רוצה לומר, זה כן דבי קרנה, כתוב שמה ככה. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות. בן אדם הכניס את הפירות שלו לחצר בעל הבית שלו ברשות. הוא בא שור ממקום אחר והחלן. זאת אומרת, יש לנו פה שלוש, יש לנו פה ככה, בעל הפירות, הוא הכניס שלו ברשות, יש פה בעל החצר, ויש פה שור של מישהו אחר שהוא נכנס למקום הזה ואכל את זה שלו, ואכל את זה. אז כתוב מפורש, פטור. אז מה מבינה עכשיו באה ומינה? מה זה נקרא פטור בראיה? מי פטור? הבעל החצר פטור מלשלם לבעל הפירות. למה? כי הרגע שהכנסת שלו ברשות, אבל כתוב ואם הכניס ברשות, אם הכנסתי את הפירות ברשותו, אז חייב, מי חייב לכאורה? הבעל החצר. עכשיו, מי הזיק את הפירות? מישהו מבחוץ, שור שנכנס. אז אפשר לפשוט מפה, שאפילו ממישהו ממקום אחר, אז אומרת הגמרא, מן פטור ומן חייב. מי זה הפטור והחייב? הגמרא מבינה לב, פטור בעל החצר, וחייב בעל החצר. למרות שהרגע שבעל החצר ישלם לי את הפירות, יכול להיות שהוא אחר כך יוכל לקבל את זה מבעל השור. כי יכול להגיד לך, שור לך ברשותי, מהי ביי? אבל אנחנו, לפי אבי מן הכאילו, פטור וחייב, אנחנו מדברים, בעל החצר מול בעל הפירות. בעל השור יכול להיות מת שהוא חייב לשלם לו. אם הוא נכנס בפשיעה, שתור לך ברשותי, מהי ביי? אז הוא צריך לשלם בחזרה. אבל כרגע, אז מה אפשר לפשוט פה? שהרגע שאני נותן לך רשות להיכנס, אמרנו לפי רשי, הקושיה, השאלה זה גם לפי רבנן בסתמה, לפי רב החיות. זה גם באופן שהנזק מגיע מאחרים, דוחה הגמרא לא. לעולם, בקבלת החיות, מתי אני אומר שהבן אדם חייב רק אם הנזק הגיע ממני שקיבלתי, מבחוץ אני פטור. מה כתוב פה חייב פטור? לא מדובר פה על הבעל החצר, אמרה לא. מה זה נקרא פטור? פטור הכוונה בעל השור, שהוא הלך וחיסל את הפירות, וחייב זה נקרא בעל השור. הוא שואל את הגמרא, אם עכשיו לפי מה שאתה דוחה פה, ואתה אומר שפטור וחייב זה בעל השור, אם זה בעל השור, מה הקשר ברשות שלא ברשות? אז אומרת הגמרא, ואי בעל השור, אם נפרש הפטור והחיוב. למעלה, השואל את הגמרא, מהי ברשות ומה שאלוהי ברשות איקה? מה שייך לחלק אם הוא הכניס ברשות? הרי אם הוא הכניס שלא ברשות, הרי השור הזה נכנס לחצר החבר שלו, הוא אכל שם פירות, אז הבעלים, אז ממה נשך, אם זה חייב, חייב, תמיד אם פטור, מה הקשר שאני אומר שברשות פטור, ושלא ברשות חייב? אתה רץ את הגמרא, אני אגיד לך מה שוכף פה מאוד יפה. שהשור שלו הלך ואכל, איזה נזק זה? שן. יש לנו כלל ששן ורגל, איפה חייבים לשלם? דווקא ברשות הניזק, הוא ביר בשדה אחר. שן ורגל ברשות הרבים, פטור. אז ככה, אם הוא נכנס ברשות, הוא ביקש רשות הבעל הפירות לבעל החצר להיכנס, עד רגע שזה ברשות זה הופך להיות כאילו רשות הניזק. אז הרגע שזה ברשות הניזק, לכן כתוב ברשות, אז ככה, כתוב ככה, אם הכניס ברשות, אז באמת כתוב חייב. מי חייב? בעל השור, כי זה שן ברגל, שן בחצר הניזק. אם זה שלא ברשות, אז הופך להיות כאילו שן ברשות הרבים. שן ברשות הרבים פטור. אז עוד פעם, לעולם מבחינת בעל החצר שהוא מקבל אחריות, הוא רק מקבל אחריות ממנו יכול להיות. מה כתוב פה חייב ופטור? זה בעל השור. היי, מה קשר רשות שלו ברשות? אומרת הגמרא זה, אמרי ככה, ברשות אבל השם ברשות הניזק, ושם ברשות הניזק חייבת, אבל שלא ברשות, אבל השם ברשות הרבים, ושם ברשות הרבים פטורה. מאוד מאוד יפה. אז בקיצור, לא פשטנו את השאלה שהתחלנו את השיעור, שאני מקבל עליי לשמור את מוצרים, האם זה גם מבחוץ? זה לא, עוד לא פשטנו, אז הגמרא כן. עכשיו מנסה להביא מברייתא אחרת לפשוט את הקושיה, לפשוט את השאלה, זה לא קושיה, לפשוט את השאלה של הבאי אלוהו שהתחלנו את השיעור. אז תשמע, יש לנו ברייתא אחרת שכתוב שם ככה. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. פה הכניס את השור לחצר בעל הבית בלי רשות. הוא בא שור ממקום אחר. הגיע שור של בן אדם אחר, הוא נגחו ונגח את השור של המכניס פה שהכניס שלא ברשות, בקיצור והשור שלו מת שם. אז כתוב מפורש, פטור. מי פטור? מה מבינה עוד פעם אותו באה במינה? הבא לחצר. מה אני עכשיו קשור לתמונה? הרגע שהכנסת שלא ברשות, אל תחפרה. אבל בין הכניס ברשות, אז מי חייב הגמר מבינה? בא לחצר. מי עשה את הנזק? שור של מישהו אחר.
פה אתה לא יכול להגיד שן, זה קרן.
קטנות. איי, למה אתה לא יכול לפשוט פה אותו דבר כמו מקודם שמדובר בחייב ופטור על הבעל השור? כי פה זה היה בנגיחה של קרן, ובקרן אין הבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד. אז מה קורה פה? אז לכאורה יש לנו ראיה, יפה מאוד, אתה כבר הרצת יפה מאוד. דוחה הגמרא, לא, לעולם, באמת כמו שתרצנו מקודם, שמה זה חייב ופטור דוחה הגמרא? אומרת הגמרא, לא. מה הכוונה פטור וחייב? פטור זה נקרא בעל השור, וחייב בעל השור. אי אחי, מהי ברשות היא, מהי שלא ברשות איקה. ופה עדיין התכוונתי שרצת, כי פה המגיע עכשיו מה שהוא אמר. ופה אתה לא יכול לתרד שיש הבדל שאם זה ברשות זה חצר הנזק, ואם זה לא ברשות זה רשות הרבים, כי בקרן, בנגיחה של קרן, אין הבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד. ותרץ את הגמרא, שאנחנו נלך, אנחנו נגיד בתחייה שהגמרא הולכת פה בשיטה, שכן יש הבדל בקרן אם זה רשות הנזק, או רשות הרבים. מה זה? שיטת רבי טרפון, שרבי טרפון אומר, שקרן בחצר הנזרק משלם על הפעם הראשונה, אפילו בשלושה פעמים הראשונות, נזק שלם. אז מה אנחנו נגיד ככה? שמה שכתוב פה חייב ופטור, הכוונה לבעל השור. עכשיו, שאני אומר פטור, שאם אני אומר שלא ברשות פטור, מה זה נקרא פטור? פטור מנזק שלם, אבל חצי נזק הוא חייב, לא פטור לגמרי. אז אם ככה, עדיין לא פשט, אומרת הגמרא, אמרי. אמני, עוד פעם, מי החלה? זוכה הגמרא, לא. מי זה פטור בעל השור וחייב בעל השור. אי אחי, מהי ברשות אם מהי שלא ברשות איקה? ואתה לא יכול לפשוט כמו מקודם, כי בקרן אין חילוק בין רשות הרבים לחצר הנזק. תרץ את הגמרא, אמרי, אמני הולך פה כשיטת רבי טרפוני. דאמר שרבי טרפון אומר, ממדנו את זה בתחילת המסכת, משונה קרן, כן, תמיד קרן יקרה משונה, כי הוא שינה מהרגל, שהוא בחצר הנזק נזק שלם משלם, רק ברשות הרבים תם משלם חצי נזק. אז לכן ככה, ברשות, אם הוא הכניס את השור שלו ברשות, אבי לקרן בחצר הנזק, הוא משלם נזק שלם. אז מה נקרא חייב נזק שלם? שלא ברשות, אבי לקרן ברשות הרבים. זאת אומרת, מה נקרא ברשות הרבים שלא בחצר הנזק? ולא משלמה, מה שהכוונה פטור, הכוונה פטור מחצי. זאת אומרת, ולא משלמה אלה חצי נזק, אז אם ככה לא פשטנו את השאלה הזאת ששאלנו, כי פה מדובר בכלל שבעל השור חייב, אז לא פשטנו שאם אני מקבל החיות, האם זה גם מבחוץ או לא. ברוכים הבאים רבי צביקה, אנחנו נמצאים במוח חמוד א', מתחילים עכשיו סיפור. הגעת לתחילת סיפור מעניין. מספר את הגמרא, אנחנו נמצא אחרי השליש העמוד, השורה מתחילה האיצה, ממחת עמוד א', האיצה. מספר את הגמרא סיפור. האיצה, דאלת למיפה באו ביתה, אישה נכנסה לאפות את הבצק שלה, בתנור שהיה עומד בזה, היה איזה בעל הבית שהוא היה תמיד משיל, את התנור לא היה כמו היום שכל אחד יש לו תנור בבית, היו צריכים ללכת לאפות לפעמים, היו צריכים ללכת לאנשים, עדיין לבעל הבית שהוא היה תמיד משיל את התנור שלו לאנשים אחרים, אז היא נכנסה לאפות את האיסה שלה בתנור שהיה עומד בחצר של בעל הבית של מישהו, שהביא לה רשות, והשיל את זה לאנשים אחרים, והביא לה רשות להיכנס לאפות. אסה ברכה דמרה דבייסה, אחר כך שהיא עושה את הבצק והיא הופעה את זה, הגיע ברכה, ברכה רשי אומר זה עז, עז אחר, הגיע אסה ברכה דמרה דביתה, הגיע עז של הבעל הבית, אחלה ללישה, הוא אכל את האיסה שהאישה לשה, חביל, הגוף שלו התחמם מרוב שהוא אכל מדי, לא יודע, דברים כאלו, ומת. השורש, העז של הבעל הבית מת מזה שהוא אכל. רבה הלכו לרבה לדין תורה, אז מה רבה אמר? חי ורבה לשלום את דמי ברכה, רבה חייב את האישה, בעלת האיסה, לשלם את לבעלת הבית כמה שהעז הזה שווה. עכשיו מי שהיה אתמול בסוף בשיעור, מה למדנו אתמול? אנחנו למדנו אתמול משיטת רב, שמה רב אמר? שאם הכנסתי רבי צחי, למדנו אתמול משנה בברית, אם נכנסתי שלא ברשות, והגיע הבמה של הבעל הבית נסקה מהמוצרים שלי, אז ככה אמרנו. אם אמרנו בדוגמה של הפירות דוגמה, אם מאכלה את זה, אני פטור, למה? אבלה שלא תאכל. ככה למדנו שיטת רב הידוע. אם היא אכלה, אני לא עשיתי נזק. אם היא התחלקה בזה וקיבלה נזק, פה אני חייב. אבל לאכול, אני לא עשיתי את הנזק, זה סוג של גרמה, אמרנו לאכול את זה שמיים, אני לא עשיתי את הנזק, אבלה שלא תאכל. נו, פה שרב הפוסק, שכן חייב, לכאורה באכילה, מה עשיתי? אני התחלקה בזה, סך הכל לאכלה, אבלה שלא תאכל. אז לכאורה רבה חולק על השיטת שרב, ככה הגמרא אומרת, שואלת הגמרא, למה שמה שרב חייב פה את בעלת האיסה? לשלם לבעל הבית את השווי, למה? למה פליגה דרב, דאמר רב, אתמול למדו שאם הוא הכניס את הפירות שלו ברשות והבמה של הבעל הבית אכלה את זה, אבלה שלא תאכל, אז אם ככה לכאורה אפשר להגיד פה שרב חייב. תרץ את הגמרא מאוד 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 יפה, שפה מה היה הסיפור פה ומה היה הסיפור אצל רב? אצל רב מסובר שם הסיפור שמישהו נכנס שלא ברשות שם שם הפירות. אז כשנכנס שלא ברשות, הגיע הבמה שלו, נתקלה בזה, אז אני אומר איזה דין יש לו? של מזיק. אבל אם אני הולך ואוכלת את זה, אז אני אומר, אני לא הזקתי כלום, אבל שלא תאכל. אז כשאני אומר שיש לו דין של מזיק, אני נכנסתי שלא ברשות. הגיע ונתקלה, אז פה אני מחלק, אם זה אכילה, אני לא הזקתי, אבל שלא תאכל. אם נתקלה בזה, הזקתי, אני שם מוצר בלי רשות אצלך בחצר. ומדובר שם, שלמדנו אתמול, שם מדובר שלא ברשות. אז מגיע רב אומר, שאם היא אוכלת, אני לא הזקתי. מה מדובר פה? פה מדובר שנכנסה ברשות הבעל הבית הזה. ברשות, אז איזה דין אני מקבל, האישה הזאת קיבלה? הרי היא נכנסה ברשות לקבל את השטח של הבית, שם עכשיו כרגע לאפות. אז באותו רגע היא מקבלת ההגדרה של איזה הגדרה של שומר. כרגע שיש רשות, אז עכשיו אני נכנסת פה, אז כאילו הופכת להיות, אני עכשיו אחראי על כל הדברים, כל דבר שאני פה. אז בשומר, אין הבדל פה אכילה אוכל, אני יש לי אחריות שהאיש שלך כרגע כל זמן שאני פה בשעה שאני הזכרתי, נשאלתי את המקום, הזכרתי, בדרך כלל זה היה שאלה, אז אני אחראי. אז לכן פה אפילו באכילה אני חייב לשלם, ככה הגמרא מחלקת מאוד יפה. אומרת הגמרא, אחי אשתא, אם אתה מדמה את הציורים של רב לרב, אתה ברב שרב אומר באכילה, שבאכילה אני אומר שהוא פטור, כי שם מדובר שלא ברשות, הדין שלא ברשות, אז לא קביל עלי נתירותה, וכמו שהסברנו אתמול, שרגע שזה לא ברשות, אז רגע שלא קם, אין פה שום שמירה, אז ההפך אתה מקבל תואר של מזיק, אם הזקת, אז אני אומר, בצורה של אכילה מגיע רב ומחדש, אין לך שם של מזיק, אבל שלא תאכל. אבל אך, פה אצל רב, האישה הזאת נכנסה ברשות. אז אם ככה, קבילה לה, יש כאלו גורסים פה, קיבלה, כי הסיפור היה אצל אישה, אז קיבלה עליה נתירות, אז היא קיבלה, הרגע שיש לדין של שומר, אז בשומר, יש לי אחריות שלא יקרה כלום, לא משנה, הרגע שהיא נזוקה, אפילו שהיא נזקה דרך שהכניסה את זה לפה, אני חייב לשלם. ככה הגמרא מגיע. אבל
אתמול למדנו שאם הוא נותן הבעל הבית רשות לבעלה נשים דברים בחצר שלו, כאילו הוא הופך להיות שומר, הבעל הבית עצמו הופך להיות שומר.
יפה, יפה מאוד. רבי צביקה צלש, זה עכשיו השאלה של המלכה, בעניינים. עכשיו בוא נחדד, יפה שרי חדד.
זה קצת לא גני, אתה אומר, אם הוא נכנס שלא ברשות...
קלט את הבול, עכשיו זה הגמרא הולכת לחדד מה ההבדל.
שלא ברשות הוא פטור. אם ברשות צריך שלם.
אני אסביר את זה מאוד יפה. כשאני נכנס שלא ברשות, אז אני עכשיו, אם קורה פה משהו, אני מזיק. מגיע לחדד, אני מזיק. אם היא נחלקה בפירות שלי, שהיא אכלה, אני לא הזקתי כלום. אבל שלא תוכל. כשאני נכנסתי, אז מה אנחנו אומרים כשאני נכנסתי? כשאני נכנסתי, אנחנו אומרים שכאילו אני עכשיו אחראי על הדברים שלך. עכשיו הוא שואל שאלה, אנחנו למדנו את זה בגמרא.
אז תגיד גם, אבל יש לו
תוכל. אז כשאנחנו למדנו אתמול בגמרא מאוד יפה, מה למדנו צביקה אתמול בגמרא? אנחנו למדנו ככה. כשהוא כן נותן לי רשות, אמרנו מחלוקת רבי וחכמים, היום למדנו את זה עוד פעם, כן? לפי רבי הוא נותן לי רשות כשאני מקבל אחריות מפורה, לפי חכמים אפילו סתמה. אז מה הופך להיות ברשות? מי מקבל? לא זו צדדי. הוא נותן לי רשות, אז הוא מקבל על המוצרים שלי, אבל אני לא מקבל על המוצרים שלו. שמעת, אומר לי, פה ברשות, אז לכאורה, אז עוד דקה יתבהר בגמרא את התשובה, אבל בוא נלמד כבר את הרש"י, רש"י פעם הגענו לרוקת שעה, עכשיו זה הבא, השלב הבא. אני אגיד את זה בעל פה, והגמרא הולכת לחדש פה ככה מאוד יפה. כשאני מכניס אצלך ברשות, מה זה אומר אני מכניס אצלך ברשות? הראשונים מסבירים את זה, מסבור לי, לא חידה, זה מספיק. מה, אני אבקש לך טובה, תשמור לי דקה על הקצירים שלי. מה עכשיו אני בשטח?
לא.
אני לא אומר, אני הולך, אז מה הסיפור? אתה מקבל אחריות על שלי, אני לא על שלך, כי אתה נשאר בבית, אני לא נשאר בבית. אז לכן, בכזה מצב, אתה חי... פה, הסיפור זה הפוך על הפוך. פה היה נוהג, הגמרא הולכת להגיד, שבגלל שזה היה צניעות, אז איך שהאישה נכנסה, הרגע, האישה פה נכנסה אצלי הבית, אז הוא היה אמור לצאת. אז פה, בכזה מצב, ברגע שהיא יוצאת, אז היא עכשיו, זה לא סתם רשות לשמור לי, והיא הולכת, הפוך, היא עכשיו בשטח, והוא יוצא. אז הרשות פה, אז היא מקבלת, הופכת להיות שומר על כל המוצרים, כל זמן שאני פה בבית, אגב, תתראה. רש"י מיד, רש"י יד קושה מיד בתירוץ, אשר סכל רש"י דיבור, מתחיל אחת ברשות קביל עלי נתירותה. אומר רש"י, דבמתו. ותאמה דרבה, לאו משום דקסבר, דמן דעל ברשות, שמי שנכנס ברשות, קביל עלי נתירותה דבהמות בעל חצר. למה? כי אתמול למדנו לא ככה. דאי הוא, הוא עצמו, רבה דשן אל אל, שכולה רבנני, ואו כדבל גדרת, דבל גדרות כעל ברשות, רק הוא מקבל עליו שמירה, אבל לא בעל גדרות מקבל שמירה. לא קבל עלי תירות, אז מה אתה אומר פה? בגלל שהוא נכנס ברשות, אז הוא מקבל אחריות על המוצרים שלו, זה משהו מיד שעה. אז הוא אומר, מה פתאום? ואחה, פה הסיפור זה משהו אחר, כבוד הקהל, אתם מפרש תאמה לקמי, דלמפה בשביל לאפות בית צניעותה, והסתלו כמרוותה דחצר, הבא לחצר יוצא מפה. היא גמרה דאוס, עכשיו אם ככה למה גמרה הולכת עכשיו להקשות את הקושייה, היא גמרה דאוס עם האישה שנכנסה לתחון, משום זה לא עסיק למילסה, היא עכשיו מגיעה הגמרה מיד מקשה את הקושייה, ואז הוא מגיע למסקנה שכבר רגילינו, עכשיו נראה את זה בגמרה בפנים. ממשיכה הגמרה, אם אתה אומר שהיא מקבלים ברשות, אז הוא מקבל אחריות שמירה, שואלת הגמרה, מה ישנה מה שלמדנו אתמול בברייתא, מהאישה שנכנסה לתחון חיטין אצל בעל הבית, שם בסיפור, אישה נכנסה לתחון חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית, אז כתוב מפורש פטור, שבעל הבית פטור מלשלם, למה? כי הוא לא קיבל שמירה. אבל ואם הוא זקה, אם הבמה של הבעל הבית הוא זקה מהם, חייבת, כי היא עשה מזיקה. טעמה, כל הסיפור שהיא חייבת, למה? כי נכנסה שלא ברשות. ברשות, אם היא נכנסה ברשות, אז היא פטורה. לכאורה, לפי התירוץ הזה, מה ששאלת, אם ברשות, אז אני מקבל אחריות, אז למה פטור? את הרצת הגמרא מה שתרצנו, אמרי, אל תחלק את הסיפור של מה שהיה פה עם האפייה מאתמול. אמרי, לתחון חיטים, הרגע שנכנסת לתחון חיטים, כיוון דלא באי צניעות תמידי, הרגע שלא צריך איזה צניעות, כי בתחינת חיטים לא מגלים את הקטע הזה, את הקטע מעל המרפק, אז הרגע שלא צריכים צניעות, אז כשאני נכנס לבקש רשות, הבן אדם שנכנס לתחון חיטים, אפילו שאיזו אישה, שכמו שכתוב בברייתא פה, אישה שנכנסה לתחון חיטים, אז הבעל בית נשאר בשטח. אז כשהוא נותן לי רשות, מה זה אומר, הוא נותן לי רשות, אז הפוך, לפי רבנן בסתמה, הוא מקבל אחריות, לפי רבי, אם רק אם הוא יקבל מפורש, אבל מה, אני לא מקבל על הדברים שלו, כי הוא נמצא בשטח פה. אז לכן, שמה, אם הדברים שלו נזק, אפילו שזה ברשות, אז אם זה אז שמה, במצב שהוא לא צריך לצאת, אז כשזה ברשות, אז אני, הוא חייב על שלי, אז את אומרת, מי הוא חייב? הבעל החצר חייב על זה שנכנס, והזה שנכנס לא חייב על המוצרים של בעל החצר. למה? כי לא צריך שום צניעות. אז כמו שאמרנו, זה לא דוד צדדי, זה רק חד צדדי. כשאני נכנס ברשות, בוא נלך לעזוב שתדרי, לפי חכמים, שאני אומר, בוא תיכנס, אז כאילו אני מקבל אחריות על זה, אז רגע שאני בשטח, רק אני מקבל על שלו, והוא, מי שיכניס, לא מקבל אחריות. ופה במקרה, אפילו שהוא כן בשטח, שתיהם בשטח, אבל אז אם כך אומרת הגמרא, לא באי מסל כמרוות עד החצר נפשי, הוא הבא לחצר לא צריך להסתלק מהחצר. אבל לידי רמי לתירות, אז הרגע שהוא בשטח, אז הוא צריך לשמור את המוצרים שלו, שהבמה שלו לא תוזק מהחיטים. אז אם בסוף קרה מקרה שהבמה שלו נזקה, אז זה, אם זה היה ברשות, הוא פתור, אם זה לא ברשות, אתה מזיק. אבל פה למפה, כיוון דבאי היית צניעותה, בגלל שהיא צריכה לפות שלו בפני אנשים, שהיו מגלים את הזרוע. עכשיו זרוע, על פי ההלכה יוצא מחלוקת שלהם, זרוע, מה שגלת לפי כל הדעות זה מעל המרפק. אז כנראה היו צריכים לגלות את הבאפייה, היו מגלים גם כן את החלק מעל המרפק. זה מחלוקת, האם זה נקרא זרוע או לא. מהיד עד המרפק, זה מחלוקת. ההלכה לוקחים, נראה לי שזה לא נקרא זרוע, שזה בסדר לגלות. זה, יש שיטת, הבית יוסף מביא שיטת הרמב״ם, שזה כן בעייתי, לגלות פה את הקטע מהכף היד עד המרפק. הכל המחלוקת האם זה נקרא זרוע או לא, הבנת? אז מהנפלות ישראל בעיקרון על פי ההלכה יוצא שלא פוסקים ככה שזה בסדר, אבל יש כאלו שמחמירות, חסידות תמיד הולכים, כן, תמיד מקפידים, אבל בעיקרון על פי ההלכה לא לוקחים רק שזה בעייתי.
לא, יש להתיע שולחן לפה ככה.
כן, בעיקרון על פי ההלכה יוצא, רמב"ם הבית יוסף זה מחלוקת ראשונים, בשיטת הרמב"ם יוצא שזה כן בעייתי. לגלות את הקטע הזה, אבל זה מה שמדובר בו בגמרא כרגע, שבאפייה אם היו מגלות את הקטע הזה גם, לא יודע למה, צריכים שיחור כנראה, לא יודע לעשות בצק, לא? אז אומרת הגמרא, אילכך, אז הרגע שיהיה צריך צניעות, אז מרוות דחצר מסלק נפשי, אז הבעל החצר מסתלק מהמקום באותה שעה, הוא לא יכול לשמור, אז פה בכזה מצב, כשהיא נכנסת ברשות, אז הרשות פה זה כאילו שהיא מקבלת אחריות גם על הדברים שלו, אילכך, עלה זידה רמיה לתירות, אז הרגע שזה שמירה, אז אפילו שהבמה הלכה ונזקה בצורת אכילה, בשומר אין הבדל עוול שלא תאכל, שומר זה שומר. אז לכן, בקיצור, מה שיוצא אז ככה, מה שנשארנו תמיד, תמיד שנכנסים ברשות, שאני נכנס ברשות, אז אם הבעל החצר נמצא בשטח, אז כשאני אומר לפי חכמים שאני נכנס ברשות, הוא מקבל על זה שמירה, כאן, לפי חכמים, שאני אומר בוא תיכנס, זה כבר נקרא שאני מקבל על זה שמירה, אז הבעל החצר מקבל שמירה על הדברים שנכנס, הוא... זה שהכניס לא צריך להיות אחריות, כי כמו שהמפרשים מסבירים, הוא בכלל לא בשטח, הבעל החצר בשטח הוא לא. ואז במקרה כזה, למדנו אתמול באמת, עכשיו, אם נכנס, במקרה כזה למדנו אתמול, שרק הבעל החצר חייב על הנזקים שלו, עכשיו, במקרה שנכנס שלא ברשות, אז אמרנו ככה, אז תמיד יש לו דין של מזיק, אז בצורה של אכילה הרב מחדש, שאם נכנסתי שלא ברשות דוגמה פירות, ובמה שבעלית הגיע ואכלה את זה, אז באכילה אני אומר, אני לא נקרא מזיק, אבל שלא תאכל. בצורה של שומר, אין מצב שאני אומר רבי יהושע, רק בשומר אני אחראי על הכל, הרגע שהייתי פושע לא שמרתי, אז בשומר אני לא יכול להגיד, אני לא ידעתי נזכה בצורה כזאת, שומר קיבלת אחריות, הרגע שאתה לא ידעקת, היית צריך לקחת בסיכון שעכשיו יכול לקרות משהו דרך אכילה, אתה חייב לשלם. ופה, בכזה מצב שהבעל הבית חייב לצאת בגלל הצניעות, וזה היה נוהג, כשהגברים לא היו מסתובבים שם, אז כשאני מכניס אותך, אני מכניס את האישה הזאת ברשות, היא מקבלת אחריות, אז לכן רב חייב פה לשלם על העד. יש מאוד מעניין, יש פה ספר ים של שלמה. הים של שלמה מביא חידוש גמות גדול. הוא מביא רבי צאת התורה, הוא כותב ככה, הוא כותב במדינת פולין ואשכנז. הוא אומר שבמדינת פולין ואשכנז, הוא אומר, לא נזהרים ללכת אנשים צנוע בקטע הזה. אז הוא אומר, בכזה מצב, אין פה את הטענה שהבעל הבית יכול לטעון לאישה, תשלמי, אני לא יכלתי להסתובב פה כי זה לא צנוע, כי אצלם זה היה הנוהג שהיו הולכים כן פרוץ. הוא אומר, היום מזמנו כך מבינת פולין ואשכנז. אז פה, בכזה מצב יוצא, שכן האישה תהיה פטורה מלשלם, והוא אומר, ואם הוא יגיד שאני חרדי, אני צדיק, אני שומר על העיניים, ואני לא מסתכל, לכן יצאתי, הוא אומר, הוא יצטרך להישבע, עד כדי כך, אומר הים של שלמה, שהוא יצטרך להישבע, שהוא באמת יצא והוא מאלו שמקפדים. אם לא, הוא לא יכול לטעון דבר כזה, כי...
או שלגיד לה, שמי, אני יוצא מהבית, האחריות עליי.
מה?
או שלגיד לה, אני יוצא מהבית, האחריות היא עליי.
אם הוא אומר מפורש שהאחריות עליך, אני יוצאת מהבית, אמרנו, אם מסכנים מפורש, החיות על הפולמוד, ופה היה ברשות. ברשות אמרנו שרשות זה נקרא קבלת החיות. אם הוא אומר מפורש, תקשיב, אני יוצא מהבית, אבל הים שלמה לא מדבר בצורה שהוא הדגיש הכל. מדובר, כמו שאמרנו, רשות סתם זה החיות. אז הים ששלמה ציינתי את זה לעצמי, במדינת פולין ואשכנז לא נתזרים על הצניעות הזה, אז ככה הוא מביא מפורש. על כל פנים, אבל מה שצריכים לדעת, שעל פי ההלכה זה בעייתי. המשנה ברורה כתוב פוסק מפורש, שללכת מגולה עד כדי כך מאוד חמור, זה עד כדי כך יש לו דין של ערווה, זה נקרא מהמקומות המכוסים, מהמרפק. ולמעלה זה נקרא זרוע, ואמרנו, הקטע הזה, אז זה מחלוקת, אבל נראה לי בזה פוסקים יותר להקל. לא קורה כלום עם אישה קצת מרימה, כי אמרנו בזה מחלוקת ופוסקים שזה לא נקרא זרוע. יש את הקטע, הוא כותב הספר מספר עובר אורח, זה ספר מבעל הדרת. הוא מביא, יש מלא מקומות בקומיות עד היום זה ככה, נשים עופות מצות. אז הוא אומר, ויש משגיחים שם שמסתכלים מלאפייה, אז בקטע שמגלים, למרות שאני לא ראיתי היום שכשאופים מצות מרימים, אבל כנראה זה בעל הדרת כן היה. אז הוא אומר, מה עם הקטע הזה של משגיחים, שמשגיחים מסתובבים שם, לכאורה אמרנו עכשיו בגמרא שגברים יוצאים, אז איך אנו עתירים?
כן, לא,
אדום, אבל... אדום, אדום, מה?
אלא, אבל יש הבדל בין אפייה שמלשים את הבצק למצות,
או אלה. למה?
כי פה מחכים שהכל כבר ידפע. ואז האישה מכניסה את היד, היא צריכה להרים את הבצק.
אבל האישה במצות גם צריכה לעשות את
לא, זה. לא, זה לא אותו דבר. היא צריכה להכניס את היד בתוך הבצק, כי הבצק יש לו כבר נפח. אז לכן היא צריכה לקפל את השרבול. אבל אם זה במצה, היא לא צריכה, ההפך, היא צריכה להיות כל הזמן בצק צריך ללוש אותו כל הזמן.
לא חשבתי על
זה. לא משאירים אותו במצב
שיפה. לא חשבתי על הקטע הזה, יפה.
ולכן, היא לא צריכה להרים את השרבול בכלל.
לא חשבתי, הוא מביא שם, לא חשבתי על זה, אבל מעניין, אז הוא מביא שם ככה. אחד, היתר שהוא מביא אולי הוא אומר שהם עסוקים במצווה. כאילו, לצורך מצווה, מה תעשה? על האישה אתה לא יכול לסמוך על
משגיחה.
עכשיו, אתה סומך על מאפייה, מה תעשה? ככה הוא כותב. הדבר השני הוא אומר שיש דבר כזה שנקרא תריד, שקוראים לזה תריד באבידתיו. הגבר עכשיו הראש שלו, תמיד יש, הראש שלו לא עכשיו עסוק בשטויות האלו. הראש שלו עכשיו עסוק, הוא עכשיו צריך להשגיח על הזה. אז הוא עצמו מסיים ככה, אומר, הטעם הראשון של מצווה זה מוצא חן בעיני. הדבר השני של תרוד, אז הוא אומר, תרוד אתה רק יכול להגיד ככה, שהוא ממש עסוק במשהו אחר לגמרי, תוך כדי שזה איסור, הוא אומר, פה התריד בעבידתנו, זה פה, מה העבודה שלו? צריך להסתכל על הידיים, הוא צריך להסתכל על הידיים, זה היה עבודה. אז פה אתה לא יכול להגיד תריד בעבידתנו, יש בזה דיון שלם, כל באישה ערווה. כן, את מגיעים שאלה בפוסקים, שאני אומר, כל באישה ערווה, אז יש את, אתה נכנס למקום של נשים שרות, ואתה, יש, אתה בא, אתה מביא את ההגברה. את כל ההגברה אתה מביא, ואתה צריך להיות שם נוכח כל האירוע שם, שאנשים שרות, זמרות שם, אתה צריך שם לכוון את הווליום וזה. אז יש כאלה רוצים להגיד, פה אין כל באישה, אבל למה? כי תריד בבידתיים, זה עבודה. יש כאלה, אז לפי הבעל הדרת, מה פתאום? זה לא, למה? כי מה עבודה שלך פה? עבודה שלך שאני לשמוע אותה מוזיקה. אז פה תגיד, זה בעייתי, הבנת? אתה לא יכול להגיד פה, תריד בבידתיים שאתה עושה א', בתוך כדי, במקרה אתה, אבל לא שאתה זה, לכן הבא לדרך, אתה אומר זה לא כבר, אתה מבין? תארית בבינתיים שאתה סוג באלף, תוך כדי יש לך, אבל כשאתה מסתכל בתוך היד, זה בעייתי. כל פנים פה אנחנו ראינו בגמרא את הקטע הזה של הצניעות, לכן נכנסתי פה לנושא הזה. אנחנו נתקדם לקטע החדש שהמשנה שלמדנו, הכניס שורו. הכניס שורו לחצר בעל הבית מוח עמוד א' וכולו. מה למדנו? למדנו הקטע השני במשנה, זה הקטע השלישי, בשלוש ציורים יש לנו גדרות ופירות, ובקטע של השור למדנו ככה, שאם הוא הכניס את השור שלו לחצר בעל הבית, אז אותו דין. אם נכנסת שלו ברשות והשור שלו בעל הבית נגח אותו, פטור. אם זה הפוך, הוא נגח את השור של בעל הבית, אז הוא חייב. אם זה היה שלו ברשות, ככה. אמר רבא, מגיע רבא אומר פה על ההלכה, מגיע מוסיף. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, וחפר בה פורות שהכינו מערות. הגיע השור של, הוא נכנס שלו ברשות לחצר בעל הבית, הגיע השור, חופר שם בורות או שכינו מערות, ועכשיו כבר אי אפשר להשתמש בקרקע כמו שיכולו להשתמש בקרקע לפני. אז כמובן, בעל השור חייב בנזקי חצר. הקרקע, הערך של הקרקע ירדה. הרגע שנכנסתי שלא ברשות, פשוט מזיק. כן, אמרנו, כבד, אתה נכנס שלא ברשות, אתה מזיק, חייב. ובעל חצר אבל זה חידוש. ובעל חצר חייב בנזקי הבור. מה זה אומר בעל חצר חייב בנזקי הבור? שאם עכשיו הפקרתי אחר כך את הבור, אז עכשיו מהבור זה כבר עובר אל הבעל החצר. עכשיו מישהו עליו ונכנס לבור שמה, אז אנחנו אומרים, כמו שאם הוא היה עצמו חופר את הבור, היה חייב, אז עכשיו הופך להיות כמו שעצמו חפר את הבור.
זה פשוט.
אבל לכאורה זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי התורה כתוב, כי מתי בור חייב? כי כאיש בור. פה מי קרא את הבור? השור של מישהו אחר קרא את הבור. למה? אז אומרת, מה, באף אגב דמר אמר, כי כאיש בור ולא שור בור. אומרת הגמרא, אחה זה משהו אחר. למה? כי מתי הפקרתי את זה? אחרי שלי כבר היה פתוח.
אחרי שגם
אז אתה, אם אתה רוצה
להפקיר את הנזק של זה,
תפקיר את זה, תכסה, לא חיסית אחה, כיוון באיסלה לאיך למלואה ולא כמליה, אז הופך להיות שם משקפיים רוחניות, כמו שעכשיו אתה כמן דקר ידמה, שהבור שלך, ואתה חייב, יש מחלוקת פה רשי, לפי רשי יוצא שמדובר פה אפילו שהפקרת את הכל. זאת אומרת, השור שלה הוא קרא את הבור, אפילו שהוא הפקיר את הבור, הרגע שאני הפקרתי הוא כבר היה פתור, זה כמו שגדיר לה. לפי תוספות, הוא אומר שמתי אני אומר שאני אחייב אותו, זה רק שהוא רק הפקיר את השטח מסביב, לבור שלו. אבל בציור כזה, אם הפקרתי את הבור גם כן, בציור הזה ששור קרה, אז פה הוא אומר בצירוף שתיהם, הוא אומר גם קריאה השור עשה. עכשיו הבור כבר בכלל לא שלי, גם השטח לא וגם הבור. אז לפי תוספות, אם הפקרתי גם את הבור וגם את השטח סביב, אז פה אני כן יהיה פתור. כי לא אני קריתי, וכרגע אני לא בא לטאבו של הבור. לפי רשום לא משנה. אז לפי תוספות מדובר דווקא שהפקרת רק את השטח ולא את הבור הזה בציור פה. אם הפקרת את הבור כן תהיה פתור. לפי רשי לא משנה, אפילו שהפקרת את הכל, הרגע שהפקרת את אחרי שזה כבר הפתור, זה כמו שקרית הבור. את הסוגיה של בור נראה בהמשך את כל המחלוקת
שקרית. הפקרת דבר מזיק.
בדיוק. אז לכן אנחנו אומרים שהוא חייב. עכשיו ככה למדנו, כמו שאמרת רבי צבי, כזה פשוט, אנחנו מתקדמים לעוד הלכה. כן, עד כמובן, ממשיכים עוד הלכה של רבא. ואמר רבא, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות. והזיק את בעל הבית. השור הלך, הזיק את בעל הבית פשוט בידיים, תורת, הוא נגח אותו. או שבעל הבית הוזק בו. בעל הבית הוזק בו זה נקרא, כאילו לא שהשור הגיע ונגח אותו בקרן, הוא נתקל בעל הבית נתקל בשור וניזוק. אז בכזה מצב חייב, אתה מכניס לי מזיק ברשות. אז ברור שהבעל השור חייב לשלם את הנזק לבעל הבית. מה יהיה הדין אבל פתאום רבץ? מה זה אומר רבץ?
אבל זה לא כזה פשוט שהוא חייב.
למה? אני אכנס אצלך בחצר בלי רשות, אני אכניס לך מזיק. אני לא ראיתי, אני קם בבוקר ואני נתקל בזה. ברור שמה אתה נכנסתי ברשות,
תכניס את המזיקים. זה אותו דבר כמו שאתה אומר, אבל למיכל, כאילו. אל תיכנס בשור, אל תאכל את הפירות.
לא, זה לא אל תיכנס לשור. מדובר פה שהוא נתקל, מדובר פה השור הגיע ונגח אותו, לא מדובר בו.
לא, הוא נתקל בשור.
בצורה שאני אומר שהוזק בו, שהוא נתקל בשור, נכון?
נו.
מה אתה שם לי פה מזיק אצלי בחצר? אם לא היית שם את החצר, הייתי ברבע שני.
מה אתה נתקל בשור?
זה הסיפור, נתקל, הוא לא נתקל בדווקא. סמוך עליו שהוא לא נתקל, אף אחד לא עשה בדווקא. זה כמו שמאה אחוז שהם לא רצפו.
הוא שלא בדווקא, כן, אבל...
זהו, מדברים פה אנשים שווים. זה מה שקרה, הכנסת מזיק, זה לא, זה בארץ. לא, השאלה פה, זה ברור שזה פשוט.
נו, תמשיך, אבל עכשיו, אם הוא רבץ, פצור.
עכשיו בוא נתקדם. אם רבץ, אם השור שלי רבץ, פתור. עכשיו, הגמרא מבינה באבינה, מה זה נקרא רבץ? הגמרא מבינה ברבץ ככה, שתוך כדי הרביצה, מה זה נקרא רביצה? השור החליט שהוא הולך לשכב, ברביצה הוא שיבר את הכלים שהיו בחצר, או שאחרי שהוא רבץ, הבעל הבית נתקל והוזק, אז פה אני אומר שאני כן פטור. למה?
למה?
מה? שואלת על מה?
הוא נתקל לו שהוא עומד או שהוא זה.
בדיוק. יפה מאוד רבי צפיק, אתה בעניינים יפה, שואלת מה, משום דרבץ פטור? למה שיהיה פטור? אני עשיתי את הכנסי את המזיק. תראית את הגמרא, לא. מה שכתוב פה רבץ, לא כמו שאיבן. אם באמת הוא רבץ, כמו שהדברנו, שהוא רבץ תוך כדי שעובר לי כלים, או שאני נתקלתי בו רביצה, ברור שהבא לשור חייב. מה מדובר פה רבץ, לא כמו שאיבן הוא באה ממנה. אמר רב פאפה, מהי רבץ הכוונה שהרביץ גללים? לא שהוא עצמו רבץ, הוא הרביץ גללים, התול, השור הטיל שם את הגללים, ונתנפו כליו של הבעל הבית. אחי שנחו הגללים על הקרקע, נתנחלחו הבגדים של הבעל הבית בגלל הגללים. אז פה רב אומר שבא לשור פטור, ולמה? כי הוא טוען שהגללים הופך להיות, מה אומרת הגמרא, דאבי הגללים בור. אחרי שהשור מרביצה את הגללים, זה כמו הגללים הופך להיות כנזק של בור. עוד מעט נראה אם זה מסתדר לפי כולם, כי מחלוקת רב ישמואל בדבר הזה. ולא מצינו בור שחיה בו את הכלים, כמו שראינו מתחילת המסכת בדף כ"ח, הגמרא דורשת שור ולא אדם, חמור ולא כלים. התורה לא חייבה כלים שנפלו בבור, אז אם ככה, זאת אומרת, אם אני מכניס שור שלא ברשות, קרה נזק דרך השור בעצמו בכל צורה, בא לשור חיים, מה אני מכניס? אני מזיק. אם השור הרביץ גללים, והגללים היא עשה נזק, אז פה אני אומר שהגללים הופך להיות כבור, ובור, רגע שסך הכל החלך את הבגדים של הבן אדם, אז אני אומר שור ולא אדם חמור ולא כלים, אז אני אומר שפטור.
רגע, אז אם הוא חפר בור באמת, והבן אדם לא מת. כאילו, הבעל הבית נפל, אפילו לא כלים לתוך הבור הזה.
רק בכלים, שור ולא אדם חמור ולא כלים. אדם וכלים אותו דבר, נכון? זה הופך להיות כמו בור רגיל, אפילו מאוד, לא קלטת שואלה, כן. אדם גם לא, אדם וכלים לא. אבל בוא נראה אם זה מסתדר לפי כל אדם, יש מחלוקת בזה. שאין גללים יפך להיות פתאום כבור, אז יש מחלוקת. שמואל סובר, שאם אני בא ושם סכין באמצע רחוב, זה נקרא בור. כל משהו שמזיק אני מזין. אותו דבר גללים, אז אני חליש שמואל אמר שכל תקלה שאני שם ברשות הרבים, כמו אמר אני בן אדם יבוא ישים שם אבנים באמצע הרחוב יזרוק, זה נקרא כמו שפתחתי בור, זה נקרא. אז אני חליש שמואל אמר כל תקלה בורו, אז לכן אני אומר שגם הגללים הופך להיות בור, ולכן אני אומר שפטור על הכלים. אלא לרב דאמר, שמה פתאום, הוא אומר כל תקלה אין לו דין של בור, כל תקלה הופך להיות כמו ממונחה. ממונחה זה הגדרה כמו שור, שור שלך ממזיק אם אתה שם סכין, אם אתה שם את הגללים שלך, זה כמו הממון שלך, זה לא הופך להיות בור. אז אם ככה, עד מתי תהיה? עד המפקלה, רק אם תפקיר את התקלה. כל זמן שלא הפקרת את התקלה, זה הופך להיות ממונך. אז הגללים לכאורה אמור להיות כמו השור שלך שמזיק. אז גם הגללים, אתה חייב על כלים. כי בממון אתה חייב על כלים. רק בבור, אני אומר שבור ולא אדם, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אבל בממון, תראית מה תשובה פשוטה.
אבל גללים.
מה שכתוב פה מדוע.
ממון צריך את הגללים האלה?
יפה מאוד, צריך חבר'ה בעניינים. מה שכתוב פה, שבאמת מסתדר גם לפי רב, כי גללים בדרך כלל אדם מפקיר. אז אחרי שהוא יפקיר, זה כולם בבור. אומרת הגמרא, אלא לרב דאמר, עד המפקר למה איקה לממה, שלפי רב, איך אתה מסביר פה את הקטע שאני אומר שהגללים האלו, לכאורה זה לא בור, זה עדיין ממון, וממון אתה כן חייב על כלים. תרץ את הגמרא, אמרי, סתם גללים מפקור הם מפקר עליהו, בדרך כלל מפקיר בא לשור את הגללים, אז לכן גם לרב הוא לא חייב עליהם רק משום בור, ובור, אז בכלים פטור. עוד הלכה נוספת, בבן אדם שנכנס לחצר בעל הבית, ואמר רבה, נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית. פה מדובר שמי הזיק? הבן אדם פושע, נכנס לתוך, מתחיל להרביץ לו. וגם אם הזיק אותו שלא בכוונה, אני אומר, אדם הוא עד לעולם אין הבדל. או בעל הבית הוזק בו. זאת אומרת, הבן אדם נכנס לי לחצר, נעמד במקום, הבעל בית לא שם לב כמה בוקר לפנות בוקר בעלי, נתקל בו, אז פה אני אומר חייב. הבן אדם הזה שנכנס שלא ברשות חייב. אבל הזיקו בעל הבית, אם הבעל הבית הלך והביס מכות לבן אדם הזה שנכנס שלא ברשות, פה אני אומר פטור. למה אני אומר פטור מהבית להישאר? כי הוא לא היה לו להיזהר שלא יזיק אותו. למה? כי הוא נכנס שלא ברשות. מה אתה? כמו שאמרנו אתמול על חיים קניאבסקי, לא היית פה מבאס שאלה שלנו. נכנסת שלא ברשות, אני לא צריך ללכת להיזהר, זה הבית שלי פה. אז לכן, אם הבעל הבית הזיק לבן אדם הזה, אז הבעל הבית פטור משלם. למה? כי הוא לא צריך להיזהר לא להזיק. למה? כי נכנסת שלא ברשות. ככה כתוב פה רב, זאת אומרת, אם מישהו נכנס אליך שלא ברשות, אין לך אחריות עליו. אתה יכול לעשות את מה שבא לו, ואם הוא יעשה לך כמובן דברים יזיק לך, הוא חייב, אתה תעשה לו, אין לך שום אחריות עליו. כמובן, בן אדם יהודי יראי שמיים ולא יעשה, לא ילך ויזיק בדווקא, אבל מדובר אפילו אם יזקת בטעות, אז אני... מגיע רב פאפה...
אפילו מזיק בדווקא?
מגיע, בוא נהיה, תמשיך. רב פאפה הולך לבאר את ההלכה של רב. אמר רב פאפה, לא אמרן שאני אומר שהבעל הבית פטור אם הוא יזיק בידיים את הבן אדם, אלא דלא בידיו. דווקא שהוא לא ידע שנכנס לחצר, אז הוא קם בבוקר, הוא לא שם לב, אז רב פאפה מיד מתאים. מה שאמרנו מקודם, אז רב פאפה מסביר את רב, זה לא בדיוק תמיד. דווקא באופן שאתה לא ידעת שהוא פה, ואז בטעות, אז אני אומר, אבל הוידע בי, אם הוא יודע מפורש, אפילו שהוא נכנס שלא ברשות, אין לך רשות לעשות לו כלום. מה שהציור של אתמול עם הסנדוויץ' שאמרנו זה אחרת, כי אמרנו לא שאני הולך מהידיים, זה מה שאמרתי, אבל פה בכזה מקרה אין לנו קושייה מפה על רב חיים, זה התכוונתי, זה... אבל אבא ידע בי, אם הזיקו בעל הבית, כן חייב לשלם, רבי צביקה, הבנת? מה שרבא אמר, שאני פטור אם עשיתי לך משהו, דווקא אם לא ידעתי, אבל אם אתה פה, מה הגדרה? אני אסביר לך מה הגדרה. אדם מועד לעולם. אדם כשמזיק, מועד לעולם, בין נר, בין ישן, אפילו באונס. מתי אנחנו אומרים באדם המזיק, שאדם המזיק פטור? רק באונס גמור. באונס גמור, כמו שככה רוב הראשונים נשארים, רק באונס גמור בן אדם פטור, אבל אונס אפילו רגיל, כבר אדם חייב. אז בסיפור שרפאפ אומר שאני לא יודע שהוא פה, אין לך אונס גמור גדול מזה. שאני קם בבוקר ואני הולך ופתאום אני אתקל בו שהוא שם שם באמצע, אין לך אונס גמור, ברור שאני פתור. אבל אם אני יודע שהוא פה, בכל דרך שהוא אסור ללכת להזיק, ואם יזקתי אני חייב, אני יותר חייב לשלט. אבל ידע בי, אז אם יזיקו בעל הבית חייב. מה איתם? משום דבר לזה שנכנס, אומר לבית ככה. נאי דאיס לך רשות על הפוקה, יש לך רשות להוציא אותי מהחצר כי נכנסתי שלא ברשות, אבל להרביץ לי, לעשות לי נזקים, לעזוק אלף לרשותה. אתה יכול לצוק עליי, אתה יכול לעשות לי מה שבא לי, לנגוע בי אסור לך. אז לכן, אז בקיצור, רבא אמר פה הלכה, שאם בן אדם נכנס שלא ברשות והוא הזיק, הוא חייב, הבן אדם, הבעל הבית הזיק בו, אז רבא אומר פטור, אף פאפה מגיע ומקביל את זה, הוא אומר כל הכבוד, זה דווקא בתנאי שלא ידעת. אם ידעת, אדם מועד לעולם, איי, הוא נכנס שלא ברשות, כמו שאומר, הבן אדם יכול להגיד, אין לך רשות לנגוע בי, יש לך רשות להוציא אותי, אבל לא נזיק לי, אז לכן בכזה מצב הוא כן חייב. אומרת הגמרא, ואזלו לטעמי. מה שרבא ורפפא חילקו במי שנכנס והזיק את הבעל הבית שחייב לשלם אפילו אם הוא הזיק שלא בכוונה ובעל החצר שפטור מלשלם אם הוא הזיק שלא בכוונה זה כמו שיטתם במקום אחר שמה דאמר רבא עכשיו אם אני אומר לפי הגרסה שרבא אז רבא ממש לשיטתו כי רבא אומר פה בעל הממרה ותאמר רפפא אז רפפא אמר פה גם את הממרה שהסביר את רבא אז אנחנו אומרים ואז ולת... מה אנחנו עכשיו רוצים לחדד שיש הבדל מי שנכנס הנכנס שהזיק את בעל הבית שהוא חייב לשלם אפילו אם הוא הזיק שלו בכוונה, זה שנכנס, מה שאין כן בא לחצר, הוא רק חייב אם הוא הביא לו ממש בכוונה, הוא כן פטור אם הוא הזיק שלו בכוונה. איפה אנחנו רואים את החלוק? דמה רבא ואיתן יש כאן אומרים של הפאפה, אנחנו עוברים למם חטא עמוד ב. מה ככה כתוב? מה יהיה הדין שיש לך שתי אנשים שהלכו במקום אחד? שניהם ברשות, מה זה שתיהם ברשות? אז רש"י הראשון פה בעמוד אתם רואים, או ברשות הרבים, או שהיו שותפים בחצר, או ששתיהם נכנסו ברשות. אז בכזה מצב, אם זה שתיהם ברשות, או שניהם שלא ברשות, מה זה דוגמה ששניהם שלא ברשות, רש"י אומר? שתי אנשים רצים ברחוב ברשות הרבים, שברשות הרבים אין יותר לרוץ. לרוץ אתה יכול לעשות רק אצלך בארבע קירות, אצלך בבית. ברחוב אף אחד אסור לו לרוץ, או ששלא ברשות, זה נקרא ששתי אנשים נכנסו לאותו רשות, לאותו חצר שלא ברשות, אז פה ההלכה, הזיקו, אם הם הזיקו בידיים, זה את זה חייבים. זאת אומרת, אפילו אם הם הזיקו שלא בכוונה, אם זה היה שלא ברשות, אז תמיד הבן אדם חייב. למה? כי אדם מועד לעולם. אז ככה, אם נכנסת ברשות, היית צריך לחשוש שאולי עוד אחד הולך פה ברשות, והיה לך להיזהר שלא יזיק אותו. אותו דבר, אם נכנס שלא ברשות, היית צריך לחשוש שאולי עוד בן אדם כמוך שנכנס שלא ברשות. אז לכן אני אומר, אם נזקת בידיים, תמיד אדם מועד לעולם, אפילו שלא בכוונה. הוזקו זה בזה, אם אחד נתקל בשני בחבר, פה אנחנו אומרים שכן, פטורים. למה צריכים פטורים? כי צריכים להיזהר. צריכים להיזהר איפה שהולכים. כן, אפילו שלא במתכוון, אם זה הוזקו, אז פה אני אומר שפטורים. טוב, מביאה הגמרא, טעמה...
אבל נתקלו, זה לא נקרא, הזיקו זה על אותו משקל.
הזיקו זה נקרא... הזיקו זה נקרא בידיים, והוזקו זה נקרא שנתקל כל אחד בחבר. אז פה אני אומר שפטורים, כי כל אחד צריך להיזהר איפה. לא, כן אסביר מה הסיבה, כי בהתרקלות, כל אחד צריך לראות איפה שהוא הולך. אתם שתיים ברשות שם, כל אחד צריך להיזהר. בידיים, מה אתה בא לבן אדם? אפילו שלא בכוונה, מה אתה בא בידיים? מה אתה תחקר בחשבון? התרקלות, אתה בן אדם, תראה איפה שאתה הולך. זה הסיבה, זה ככה בפשטות. עכשיו, מה המסר פה?
לא ברשות והם התקלו שתיים, אז כל אחד חייב, אבל אחד ייקח מהשני, אז הוא פותר אותם, לא?
לפי שתיכם, תסתכלו איפה שהלכתם. אבל להזיק בידיים, בכזה מצב שתיים ברשות או שתיים שלא ברשות, תמיד אני אומר שאם זה בידיים, חייבים. טעמה שאני אומר ששתיהם שווים, זה שתיהם ברשות או שתיהם שלא ברשות. אבל מה יהיה הדין, אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות, אז כתוב פה מפורש
שם שרבה,
וברשות אני אומר, זה פטור. זאת אומרת, רק כמו שאמרנו, אם הוא הזיק בכוונה זה משהו אחר. דובר פה לא. אבל שלא ברשות חייב, אז זה בדיוק הלכה כמו שרבה, לרב פאפה הסביר את רבה מאוד יפה, שמי שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, הוא תמיד יהיה חייב אם הזיק. אבל הבית, רק בכוונה הוא יהיה חייב, שלא בכוונה הוא יהיה פטור. אנחנו ממשיכים עוד קטע. למדנו במשנה, נפל לבורו והביא שני מף חייו. מה זה כזה? למדנו במשנה אתמול, שהשור של, השור של בן אדם נכנס לחצר של החבר שלו ברשות, הוא נפל לבור שמה של הבעל החצר, והביא שמי מב, זה הסריח לו את המים של הבעל החצר, אז חייב, הוא חייב לשלם לו את הנזק. אמר רבא, לא שנו שאני אומר שהבן אדם הבעל השור, זה שנכנס בלי רשות חייב לבשת המים, אלא שהביא שלישת נפילה. על הרגע שהוא נפל, הוא כבר הסריח לו את המים. דוגמה, השור היה מלוכלך. ואיך שהוא נפל בתוך המים, המים התלכלכו. או שהוא הכיר שם את המים בצועה, ברפש וטיט, תוך כדי הנפילה, שבאופן כזה הכוונה השור הזיק בגופו, אז אני אומר שהבעל השור חייב, נכנסת שלא ברשות, הזקת לי את הבא. אבל אם זה רק הסריח לאחר נפילה, תוך כדי הנפילה המים נשארו נקיים, לא היה לה שום טיט, לא היה שום לכלום. רק אחרי שהוא שוכב שם איזה יום, יומיים שלמים, רק אחר כך המים התחיל להסריח, אז אני אומר שבעל השור פטור. למה? הוא מסביר מאוד יפה, מה איתם? הוא אומר כך. אבי, בכזה מצב הופך להיות השור, הופך להיות פה בור. השור שעכשיו נפל בתוכו נחשב כבור, למה? כי בתוך כדי המעשה הוא לא הזיק את המים. אז אם ככה השור פה לא הזיק כלום, רק מה? הם ניזוקו על ידי שהוא שעה בתוכו, בתוכם. אז יוצא שהוא כאילו היה בור, שהם ניזוקו על ידיו. עכשיו המים שניזקו, הם הופכים להיות כמו כלים שנפלו לתוך הבור, כי הוא הבור. והמים הם ניזקו מהבור. תוך כדי השור לא עשה כלום, השור לא נגע, תוך כדי שהוא נפל לא הסריח כלום. השור שואה שם, הוא כאילו מסריח, הוא הופך להיות בור. המים כלים, ויש לנו את ההלכה הידועה, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. במילים אחרים ככה, כשהשור מגיע ונוגע, אחרי השם שלך, כשהשור מגיע, שכחתי, מאיר, יפה. כשהשור מגיע ונוגע, אז זה שור המזיק. פה, כשהשור לא נגע, לא עשה שום פה, השור שעה פה, אחר כך אם משהו התקלקל, זה נקרא בור. למה רגל? רגל, רגל זה נקרא דבר אחד, רגל זה נקרא איזה קום מצוי שתוך כדי הליכה, מה זה פה רגל, איך נכנסת פה רגל? זה לא נקרא פה איזה נזק מהרגל של השור, מהקרניים. השור דרך שהיא שואה מלא זמן במים, אז הסריח המים, זה בדיוק כמו, זה רגל בטוח לא, רגל זה נכנס שהגוף של הבהמה מזיקה דרך איזה קום מצוי. זה לא... כן. אז ככה, מי מגיע ואומר את ההלכה הזאת? רבא, שואל את הגמרא, הניחא לשמואל. שאמרנו דאמר שכל תקלה בור, אפילו אם הוא לא יפקיר את זה, אז גם פה, אז אני אומר שכל החיוף של השור הזה הופך להיות בור, ומים זה כלים, בור פטור על כלים. אלא לרב דאמר, אלא לרב דאמר, עד המפקר לי, שהוא לא חייב משום בור על כל תקלה, רק שיפקיר, אז אם ככה, מה יקלם ממה? למה? כי השור פה לא יפקרת. אתה אומר שהשור לא יפקרת את השור. רגע שלא יפקרת את השור, אז השור ממונחה. אז במונחה חייב על כלים. אז לפי רב זה לא מסתדר. אז לכן מגיע הגמרא מביאה את רבא בציור אחר. אלא איתמר באמת ישנה אחי איתמר. אמר רבא שמתי לא שנו שאני אומר שהבעל השור חייב שהוא הסריח את המים של הבעל החצר, אלא שהביש מגופו, שהשור היה מלוכלך בטיט, ונפילתו בבור נאכו המים, אז אני אומר שחייב. אבל אם זה רק הסריח מריחו, מה זה נקרא מריחו? השור נפל לבור, מת בתוך הבור, ומריח הנבלה המים קיבל את הריח וכבר לא ראוי לשתייה. פה אני אומר פטור, זה רבא הגיע לחדש. באמת בכזה מצב, לפי רב, תמיד השור הזה לא יכול להיות בור, כי אתה אף פעם לא מפקיר את השור הזה. לשמואל באמת אתה צודק, שאם זה באמת אחר כך זה נפל
לגיד. אבל בעל הבור צריך לשלם לשור, לא?
בעל הבור חייב לשלם על שור, אבל המים פה כלים. אז הגמרא אמרה מקודם, לפי המלאך הראשון שהבאנו ברבא, אז השור זה בור, מים זה כלים, בור פטור על כלים. אז אמרת מה, לפי רב זה לא מסתדר, כי פה לא יפקר. אמרת מה, אנחנו באמת משנים פה גרסה, שמה רב אמר חידוש אחר. שאם זה המים מתקלקל בגלל גרמה, שבגלל שהוא מת פה קיבל הסירחון, פה פטור, כי בנזיקין גרמה בנזיקין פטור. אומרת הגמרא, אבל מריחו פטור, מה הייתה מה גרמה באלמה הוא? גרמה באלמה לא מחייב. כשאני אומר שהוא חייב על הבשת המים, דווקא שהביש מגופו שהשור מלוכלך ממש, אז איך זה נקרא שור המזיק. אבל לקדם מצב שהכל היה שור, הכל היה תקין. רק מהשור מת בנפילה, ודרך הסירחון של הנבלה, המים מתקלקל. זה כבר נקרא גרמה. גרמה בנזיקין פטור מדיני אדם. וזה מה שרב החידש פה. למדנו במשנה שאם השור נכנס שלא ברשות לחצר, והוא נכנס לבור, אז כתוב שם שאם היה אביו או בנו לתוכו בתוך הבור, ודרך השור שנכנס בתוכו נהרגו, אז כתוב משלם את הכופר. שהוא צריך לשלם את הכופר, כי שור שלך שורג בן אדם, משלם. יש פה שתי דיוקים שדייקנו במשנה. דיוק ראשון, שהגמרא הולכת לדייק את שתי הדיוקים. דיוק ראשון, מתי שור שורג בן אדם משלם כופר? רק אם הוא מועד.
כן.
מה מדובר פה בפשטות? שור תם. אז אם ככה שור תם היום משלם קוף, אז זה קושי. דיוק שני שדיאקנו, למה משנה תופסת דוגמה היה אביב או פנו, ואם זה היה מישהו אחר, הרגע שרק את היהודי, השור שלך, השור מועד שלך, אז הגמרא למה שולחת לדייק את הקושייה הראשונה. למדנו היה אביב או פנו לתוכו משלם את הקופר, שאני אמר, ומה, היא לא מוכן משלם קופר, התם הוא. ותם לא צריך לשלם קופר. עכשיו, למה אתה לא יכול לתרץ, אז מגיע הרב מתרץ, אמר רב, במועד ליפול על בני אדם בפורות הסכינה. פה המשנה, למה אתה מבין כל כך שמדובר פה בתם? בפשטות אמרת אתם לא, פה מדובר בכזה שור שכבר הפיל על עצמו שלוש פעמים על בני אדם בבורות, אז לכן אני אומר שחייב כופר כי הוא מועד. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שמדובר פה שהוא כבר שלוש פעמים עשה בכוונה הפיל עצמו על בן אדם והרג אותם, הבר קטלה הוא. מה זה נקרא בר קטלה? היית צריך לסכול מיד את השור, וכבר בפעם הראשונה צריך לסכול את השור. למה אתה לא יכול לבוא לתרץ לי את הקושיות שהגמרא תשאלה את זה על כל מועד? איך אתה מגיע לכל מועד שמשלם כופר? הגמרא שואלת את זה כבר יודע, אנחנו רואים, אם הוא הרג בכוונה לפעם הראשונה צריך לסכול. גם תם שהוא לא משלם כופר לסכול צריך, אז הגמרא שואלת את השאלה, הגמרא מתרצת שלוש תירוצים. אחד מהתירוצים מדובר שהוא ברח. תירוץ השני שהיה הוא זמוז עומי זוממים, שהעידים חשבת שהם שקרנים, בסוף הוא ראה שהם לא שקרנים העידים, זה התירוץ השני. תירוץ השלישי היה...
עד אחד.
תירוץ השלישי לא עד אחד, התירוץ השלישי היה ש... קטל והרק, או שהם מכירים את השור. למה אתה, למה פה, למה פה, רגע שאי אפשר את השלוש תירוצים, מה אתה לא יכול לתת? למה פתאום הרבה שואל אותי, יא אחי בר קטלה הוא? יש לך כבר שלוש תירוצים, מה אחרת פה מפה? מגיע רשי ושואל את השאלה. אז רשי אומר, פה אתה לא יכול לתרץ את כל השלוש תירוצים. למה? כי רגע שהשור פה נופל בבור ורואה בן אדם, אז אין פה, אין פה שאתה לא מכיר את השור, כי יש קול, כולם יודעים מאיזה שור נפל. שתיים, אין פה לברוח, הוא בתוך הבור. חייב להוציא אותו, וגם פה, וגם פה אין פה מושג של עדים שקרנים, כי יש לזה קול. אז כל השלוש תירוצים לא מסתדר, תסתכלו רשי בפנים. רשי שואל את הגמרא, יחי בר קטלה הוא. שואל רשי, בוא מתחיל בר קטלה הוא. שואל רשי, בנפילה כמה איתה? ואיך בא לידי מועד? אז רשי מסביר, בישלם אגבי מועד דנגיחות. איקה למרה, כדמרינה בפירקין דלאל, אחד הקטל דהרק. אינה מי בשן מכירין את השור. אינה מי שהוא זמוז דוממי זוממים. אבל זה לא, לא עלה מן הבור מאליו. איך אתה תלה אותו מן הבור? ולקי למי מהרק, אתה לא יכול להגיד שהוא ברח. ולא אין מכירים ולא הוזמו, אתה לא יכול להגיד שתי התירוצים אחרים, דמיל צדה איסלי קלעי. אז אם ככה רבי יואב, מה תתרץ לי פה? נגיע הגמר מתרץ את תירוץ אחר באמת. איך יש לך פה אופציה שהוא מועד, שהוא נופל שלוש, כבר שלוש פעמים נפל בתוך בור והרג אנשים ולא הרקת אותו, איך הוא נהיה לכזה מצב? כופר משלמים לפי ההלכה רק בפעם הרביעית אם הוא הרג, אבל שור תם שור מלאדם, אתה צריך להרוג אותו מיד בפעם הראשונה. אז איך אתה מגיע? פה אומרת, מאוד מעניין. אמר רב יוסף, דחזה ירוקה ונפל. הוא בשלוש פעמים הראשונות, הוא ראה עשב, הוא היה רעב, הוא ראה עשב על פי הבור, הוא רצה לאכול את זה, אז מתוך זה הוא נפל לבור. בכזה הלכה סוקלים את השור לו. למה לא סוקלים את השור? כי הרגע שהוא לא התכוון להרוג את הבן אדם, הוא התכוון רק לאכול את העשב, לא סוקלים את השור. אבל מה? אם הוא עושה ככה שלוש פעמים, אז הוא כבר ישלם, זאת אומרת ככה, בשלוש פעמים הראשונות שהוא הרג בן אדם, לסכול אותו, אתה לא סוכל אותו, כי הוא לא היה בכוונה. כופר הוא לא משלם כי הוא טעה. אבל אחר כך, אחרי שהוא עשה את זה כבר שלוש פעמים, אז למה פתאום הוא ישלם פה עכשיו כבר כופר? למה? כי אז אומר רשי, נגיד הרשי בפנים, אז הוא הופך להיות בדיוק, הוא הופך להיות מועד, והרגע שהופך להיות מועד, אז זה בדיוק כמו שן ורגל. שן ורגל למדנו הלכה מפורש, שרגל משלם כופר, אפילו אם השור לא נזכל. כי רשי קשה, לכאורה, הפעם הרביעית גם מדובר שהוא עשה שלו בכוונה, זה היה הסטטוס שלו. עכשיו, יש לנו את הכלל, למדנו את זה שבוע שעבר, שמתי משלמים כופר, רק אם סוקלים. אז מה פורט אמר לו, בפעם הרביעית הוא הופך להיות כאילו כבר רגל, וברגל אפילו שלא סוקלים את זה, בקרן, משלמים כופר, רק אם סוקלים. אבל פה, ברגע שהוא כבר נהיה מועד, אז הפעם הרביעית הוא הופך להיות כרגל, רגל משלמים כופר אפילו אם לא סוקלים. ואומר רשי, אתה לא יכול להגיד שהציור הזה משונה, והוא לא תולדה של שן, כי הציור הזה משונה, אז הוא תולדה של קרן ותולדה של שן. אומר רשי לא. כי אחרי שלוש פעמים, הרגע שהוא עשה את זה שלוש פעמים, הוא כבר הופך להיות כאילו נורמלי, ואז הוא הופך להיות רגל. אז בקיצור, מדובר פה בכזה ציור שלא סוכלים אותו, למה? כי הוא לא התכוון להרוג את הבן אדם. אז לכן לא סוכלים. אז למה בפעם הרביעית הוא משנה כופר, אם לא סוכלים, לא. הפעם הרביעית הופך להיות כבר רגל, ואז הוא כבר גם לא משונה. רשי אומר את זה, רשי דיבור המתחיל לחד זה ירוק, אומר את זה, שאני קראת, מה שאמרתי עכשיו, רשי אומר. דחד זה רוקה עשב על פי הבור, דיבור המתחיל לחד זה רוקה, עשב על פי הבור, בא לאכול ונפל. דרך נפילה לא יחווה. אם מי הוא כופר שלא בכוונה, משלם בנפילה האחרונה, למה? ואף על פי שאין השור בסקילה, משלמים לרב, למדנו את זה שבוע, שבוע, במדלת, דאמר פטור מזה ומזה, אם לא משלמים כופר, גם לא סופלים. אנה מילה במועד לנגיחות בכוונה, ורק לאגמה בראשונות, ונגח רביעי שלא בכוונה, אז אני אומר, פטר למגזרת הכתוב, דכסיל השור יסכל וגם בעלה, אז כל מה שלא שור וסכילה, הם באים משלמים כופר. אבל זה, שלא הייתה בו חיוב סכילה כלל, אין הדעתו, אלא לכופר של שן ורגל בחצר הניזק, דאוקמין על מפורש שרגל שדרסה על גבי תינוק בחצר, קיצור הופך להיות מועד בשביל הכופר. אז הופך להיות כמו רגל, שברגל, ברגל שעשה גבי תינוק בחצר הניזק, די ככופר ברגל, לא בגלל שלא בכוונה ובין השור בסקילה. ואח הנמי דחזה ירוקה ונפל תולדה דשני, למתכוון לנתו. שכחתי, זה לא רגל, הופך להיות כאילו שן, אותו רעיון. ואם תאמר, למה זה שן? משוני. ואין זו שן, שבדרך בו רוגים. את הרץ רשי, כיוון דהיה, לדינה שעשה כבר שלוש פעמים, זה אור חרו. ועד רשי אומר, לא כמלך נפילה האחרונה במתכוון. והשור בסקילה, לא מציני, ולגבי כוונה תם הוא עולה ככופר. רשי שואל, למה אתה לא יכול את הרץ פשוט? שהפעם הרביעית הוא כבר כן התכוון. ואז סוף, אומר רשי לא, אבל בנושא הזה, הופך להיות תם. כי רק מעכשיו הוא התחיל לכוון, ואז אין את הכופר. אז פה מדובר שהוא רק כופר בדיוק למקרה כזה, שאז הוא הופך להיות רגל, וברגל הוא משלם כופר, אפילו שעושה לזה, אתה לא יכול לתרץ שהפעם הרביעית פתאום הוא התכוון, ואז בשביל להסכיל, כי אז לא היה לך בסקילה אומר רשי, למה? זה לא היה כוונה תם ובלה ככופר, דרך כלל כמה זה לא חזה ירוקה, לא היה, טוב. זה תירוץ ראשון, שמה מדובר פה במשנה, שביב ובלו את תוכו משלם את הכופר לכאורה הוא תם, מדבר פה שהוא מועד, אי מועד ברקטנה, לא מדובר דרך כלל זה רוקה ונופל. מגיע שמואל מתרץ סירות שני, שמואל אמר, לא, המשנה מדברת בשור תם. אם מדובר בשור תם, תשאל אותי, אין כופר? בטח שיש כופר, למה? כי יש מחלוקת בנושא הזה. אז אנחנו להלכה פוסקים ששור תם לא משלם כופר, אבל רבי יוסי גלילי מה אומר? שכמו במועד משלם כופר שלם, אז תם משלם חצי כופר. מה שכתוב פה, שהוא משלם את הכופר, מדובר חצי כופר, כי לשיטת רבי יוסי גלילי, שמואל אמר, אמר לי רבי יוסי גלילי, דאמר, תם משלם חצי כופר. אז לפי התירוץ של שמואל, מאוד יפה, מדובר פה שזה תם, איזה כופר יש בתם, הולך פה לפי שרבי יוסי גלילי, רבי יוסי גלילי משלם תם חצי כופר. אולה ממשיך תירוץ שלישי, אבל על בסיס, באמת אני הולך כמו רבי יוסי גלילי, אבל הוא לא מסתפק עם זה, לפי התירוץ של שמואל יצא, שכמה כופר כתוב פה משלם את הכופר? חצי כופר. אולה מגיע לעשות לי פה אופציה, שלפי רבי יוסי הגלילי יהיה לי פה אופציה שפה משלמה פה כופר, כופר שלם. למה? אז אולה אומר פה ככה, אולה אמר, באמת המשנה הולכת כמו רבי יוסי גלילי דבר ראשון, ששור אותם משלם חצי כופר, אבל מה שכתוב במשנה אצלנו כופר זה כופר שלם, למה? דאמר רבי טרפון, קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. אנחנו יודעים את המחלוקת, עוד מחלוקת יש. קרן, אז לפי חכמים, גם ברשות הניזק וגם ברשות הרבים, תם חצי נזק כמו הנזק שלם. לפי רבי טרפון לא. רק ברשות הרבים התורה אומרת תם חצי נזק כמו הנזק שלם, אבל בחצר הניזק קרן על הפעם הראשונה משלם נזק שלם. אז הוא אומר, אך הנמי, הרגע איפה השור הזה נפל? באיזה בור? בחצר הניזק. לחצר הניזק, אם אני משלב לך את רבי יוסי הגלילי בשיטת רבי טרפון ביחד, אז יצא לך, אומר לך, אולה, כופר שלם. דבר ראשון, רבי יוסי הגלילי אומר שבכלל תם יש מושג של חצי כופר, וצרף לי את רבי יוסי הגלילי שבחצר הניזק זה נזק, כי הרי לפי רבי יוסי הגלילי אני כאילו משווה כופר לנזק. כמו שתם חצי נזק בנזק מועד נזק שלם, אז גם בכופר בהרוג, אז תם הרג בן אדם, אז תם חצי כופר מועד. עכשיו, אם אני משלב פה את רבי טרפון, רבי טרפון אומר בנזיקים, שקרן ברשות הניזק נזק שלם, אז לפי רבי יוסי גלילי, אם הוא סובר כמו רבי טרפון, אז להרוג בן אדם בחצר הניזק תם, זה כופר שלם. אז יש לנו פה שלוש תירוצים, תירצנו את הדבר, איך בבור משלם כופר מועד, אם שור תם נפל בתוך בור ועד בן אדם משלם כופר, לכאורה תם לא משלם כופר. אז תירוץ הראשון מדובר באמת במועד, לקטל האי, איך לא סקלו אותו, הגמרא אומרת שמדובר שהוא ראה, הוא לא התכוון, הוא ראה את העשב. תירוץ של שמואל, שמה שכתוב פה, משלם כופר זה רק חצי כופר, כמו רבי יוסי גלילי, שתם שרק בן אדם משלם חצי כופר. אולה אומר שאפילו כופר שלם, כי זה עולה בצירוף גם כרבי טרפון, שקרן מחצר הנזק משלם נזק שלם, אז גם פה קרן שלם. עכשיו יש לנו את הדיוק השני. כתוב פה שאביו, האבא של הבעל החצר, הוא הבן של הבעל החצר בתוך הבור. למה הוא תופס פה דוגמה של קרוב משפחה אבא או בן? מה המסר פה? זאת אומרת, אני מרגיש למה לפי התירוץ השלישי אולה. מאוד יפה. אולה מדגיש שלמה אתה משלם כופר שלם? כי אנחנו הולכים בשיטת רבי טרפון, צביקה, שרבי טרפון אומר קרן בחצר הניזק משלם את זה. אז בדרך כלל מי נמצא בחצר הניזק? אבא, משפחה, מי מסתובב בחצר שלך? רק משפחה. אז לכן המשנה כותבת פה את המציאות באופן שהיה אביו ובנו, שדווקא בהם שיש להם רשות להימצא בחצר, אז זה כמו חצר הניזק ומשלם כופר שלם. אבא לשמואל, אותו דבר תירוץ ראשון, אותו דבר שהוא משלם חצי כופר, מה זה קשור אבא ובנו? אפילו אם הוא את מישהו אחר, לפי אולה, אפילו לפי אולי אם אימד את מישהו אחר, אז אם הוא לא רשות משפחה, אז כאילו אין לו רשות, אז זה לא נקרא רצר עניזה. זה המסר פה. לא יודע מה, בישלם על אולה, שהוא משלם כופר שלם בגלל שאימד את בחצר עניזה. היינו דקטן היה אביבו בלו לתוכו, כי רק להם יש רשות להימצא. אז הרגע שיש להם רשות, זה נקרא חצר עניזה. האם מישהו זר שאין לו רשות בדיוק היה אז בבור, אז אין לו דין שחצר עניזה. כמו שאמרנו, אם אתה נכנס שלא ברשות, אז זה לא נקרא חצר. אז לכן אני מבין את הדגש שהמשנה מדגישה פה אביבו בנו. אלא לשמואל שאומר משלם חצי כופר, מה יהיה אביבו בנו? אפילו אחר נם, אפילו מישהו אחר היה בבור, נמי גם כי משלם חצי כופר, זה לא קשור לחדשות הניזק פה. גם ברשות הרמנדה, גם ברשות הרבים, זאת אומרת, זה לא קשור פה, לא משתמשים במושג של חצר הניזק, הרי לפי שמואל, הוא לא משתמש עם המילה רבי טרפון. גם ברשות הרבים יהיה אותו הלכה, אבא או בנו, ותראה אתה צודק. באמת אם מישהו אחר גם יהיה שם שלא ברשות בבור הזה, להרוג אותו, ישלם לו חצי כופר. למה כתובים בנו? זה בדרך כלל, מי נמצא בחצר של בן אדם? משפחה שלו. אומרת הגמרא, מתרץ אורחא דמילצא קטני, המשנה תופסת ציור הרגיל שבדרך כלל בן אדם זר לא מצוי בתוך הזה. עוד קטע נגמור עד המשנה, קטע יותר קלי, עוד קטע לפני שאנחנו, עוד קטע פיצי קודם כל. למדנו במשנה, ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב, למדנו במשנה ארוכה אתמול, וכולו, מה זה וכולו? ששיטת רבי, שאם אני אומר לך בוא תיכנס, זה עוד לא אומר שאני לוקח החיות, רק אם אני אגיד מפורש, איך ההלכה? איתמר, רב אמר הלכת הקטן הקמה, שאיך שאני מכניס אותך, אני נותן לך רשות להיכנס, זה כבר נקרא שאני מקבל על זה החיות. ישמעו על אמר הלכת הקרבי, ואם אני זוכר טוב הלכה כמו רבי, תוספות שואל פה איזה שאלה, אבל בדרך כלל גם רב ישמעו על הלכה בדיני כמו שמואל, אז הלכה כמו רבי, שמה שאני אומר לך בוא תיכנס, זה עוד לא אומר קבלת החיות, רק אם אני אגיד לך מפורש קבלת החיות. עכשיו יש לנו ברייתא מעניינת, ונראה את קושייה, ונראה שלוש תירוצים, והולכים הביתה. תנו רבנן, כתוב בברייתא ככה, אם בא לך צריך לעשות ברכה, בוא אחד ואדוני אין מלך עולם שעה קונים מדבורי. תנו רבנן, אם בעל החצר אומר לבעל השור, כנוס שורך, תכניס את השור שלך לחצר שלי, ושמרו, מה זה שמרו? תשמור אותו אתה. ייכנס ותשמור אותו אתה, אז פה הלכה ככה, איזיק, אם השור איזיק, אז חייב, מי חייב לשלם?
הבעל השור.
אוזק, אם השור אוזק מהשור של בעל החצר, פה פטור מי פטור? הבעל החצר פטור. למה? כי אמר לו בפורש, שאני לא מקבל שמירה, אתה מקבל שמירה פה. אבל בספה של הברייתא, בוא נתקדם בספה, אם הוא אומר לו כנוס שורך ואני אשמרנו, אני מקבל מפורש שמורה, אז ככה, הוא זק חייב, מי חייב, הבא לחצר. איזיק, פטור, מי פטור, הבא לשור, פטור מלשלם. שואלת הגמרא פה, אנחנו עוד פעם חוזרים למחלוקת.
רגע, איזיק, מי פטור?
מה?
מי פטור?
איזיק, הבא לשור, פטור מלשלם, כי הוא קיבל אחריות. כן. עכשיו שואלת מה הגוף הקשי, הברייתא סותרת את עצמה מהרשע לספה. אמר, כתוב ברשע ככה, כנוס שורך ושמרו, איזיק חייב וזק פטור. מה כל הסיבה שאני אומר שאיזיק חייב וזק פטור? תאמר, אמר לי שמרו. שהוא אמר לו, אתה תשמור, אז לכן הלכה ככה. אז שמרו דם חייב בעל השור, הוא פטור בעל חצר. אז תאמר, הוא לא אמר לו מפורש. הוא רק אמר לו, בוא, יש לך רשות. מה יהיה אז ההלכה? שאז, זה כן יקרה כאילו שהוא מקבל. אם אני אומר לך, למה אני אומר שבכזה מצב הבעל החצר מתנתק מהחיות? כי אני אומר לו, אתה תשמור. אין, יש לך רשות. אבל אם הוא לא אומר לך, בוא תיכנס בכבוד. אני לא אומר לך כלום, אז מה אני אומר אז הלכה? אפשר לדייק מהרשע. שפה, כאילו הוא מקבל אחריות. אז בא לשור פתוב, הבא לחצר היה. כאיזה שיטה זה מסתדר? כמו חכמים. שחכמים אומרים שאומר לך, בוא תיכנס. אז לכן הביתה מדגישה. רק אם אני אומר לך מפורש, אתה תשמור. אמרנו את זה אתמול בשיעור, אני אומר מפורש אחר. אז הרשע הולך פה לכאורה כרבי, כן? אז אומרת הגמרא, סתם, חייב בא לחצר ופתור בא לשור. ומסתם מקבל אני תירוץ, אז זה בדיוק כמו חכמים. כמו תנא קמא מפורש. אם הספר, תסתכל עכשיו בספר, אפשר לדייק הפוך. לא אפשר, מדייקים הפוך. כתוב בספר, אם אני אומר, כנוס שורך ואני אשמרני, אז אני אומר, הוא זק חייב, איזיק פטור. למה? תאמה, אמר לי, ואני אשמרני, הוא דמחייב בעל החצר, הוא פטור בעל השור. אז תאמה, הוא לא אמר לו מפורש שאני מקבל לשמור הבעל החצר. הוא רק אמר לו, בוא תיכנס בכבוד, אז מי עדיין נשאר באחריות? צביקה, חייב בעל השור, הוא פטור בעל חצר, נכון? למה? דבסתמה, לא מקבל עליי נתירותה. כי בדרך כלל, עד שהבעל החצר יגיד מפורש שהוא מקבל לשמור, אז הוא לא מקבל לשמור. אז זה עשה לרבי. דאמר, עד שיקבל עליהם תירות הבעל הבית לשמור. אז רשע רבנן, בספר רבי בר יש אנחנו מדייקים, שבסתמה זה נקרא שהבעל החצר מקבל. מהספר אנחנו מדייקים, שכל זמן שהוא לא אמר מפורש הבעל החצר שהוא מקבל, אז הוא לא מקבל החיות. זה בדיוק כמו רבי. אז רשע רבנן, בספר רבי. אז תירוץ הראשון מתרץ על מה אמר רבי אלעזר טברא. באמת הרשע והספר סותר מהדיוקים, אז פשוט מחלוקת. מי ששנה זו, לא שנה זו. יש שיטת חכמים ויש שיטת רבי. הברייתא פה מתחלקת לשתיים. הרשע הזה הולך כמו שיטת חכמים, זה תנא אחד. הספר זה כמו שיטת רבי, זה תנא השני. זה תירוץ הראשון. עכשיו מגיע הגמרא עוד שתי תירוצים. רבא אומר, כולה רבנן. הרגע שהכל חכמים, אז ביוצא שבסתמה, אז הבעל החצר מקבל את שמירה. אז הרשע מובן. יש לנו פה קושיה בספה, למה כתוב בספה שרק ואני אשמרני, רק אם אומר מפורש שהוא ישמור, זה קבלת החיות, לפי חכמים גם מסתמה. אומרת הגמרא, ואיידה דנסיב רשע שמרו, תן הספה ואני אשמרנו. אבל זה לאו דווקא. באמת בספה, גם אם הוא לא יגיד ואני אשמרנו, הבנת, בגלל שכתוב ברשע בציור שהוא אמר לו אתה תשמור, אז בספה כתוב כאילו שהבעל החצר אומר ואני אשמרנו, וזה לאו דווקא. לפי התירוץ. באמת, באמת, אם אני לא אגיד גם ואני אשמרנו, כבר לא תיכנס, זה כבר נקרא שאני מקבל על זה החיות. זה התירוץ של רבא. התירוץ של רב פאפה, זה התירוץ האחרון. רב פאפה אמר, כולה רבי. הרגע שכולה רבי, מה יוצא? שהבעל החצר לא מקבל לשמור, רק אם אני אומר מפורש, אני מקבל לשמור. אז הספה מאוד יפה מסתדר. כתוב מפורש שרק אם אני אומר שאני מקבל החיות, אז אני החיי. הרגע שלא אמרתי לך, זה סתמה, אז החיות עדיין על הבעל הזה שנכנס. אבל הרשע קשה, אז אומרת הרצע הגמרא מאוד יפה. מה שכתוב הברייתא ברשע, שאם הוא אומר מפירוש, הוא לא מקבל שמורה, הכוונה לחלק בהלכה אחרת לגמרי שמה. וסבר לה כי רבי טרפון דאמר, שרבי טרפון אומר, קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. אז לכן, אילי כך ככה. אמר לי, אם הבעל החצר אומר לבעל השור, שמרו, אתה תשמור את זה. אז מה זה אומר אתה תשמור את זה? יוצא, שלא מקנה לי, מקום בחצר. זאת אומרת, במילים אחרים, אני אדביר לך מה הקטע פה. אומר לו, אין לי בעיה. אתה לא נקרא גנב שאתה תיכנס אצלם. הוא אומר לו, אני יכול להכניס אצלך השור. אומר, אין בעיה, תיכנס ותשמור אתה. מה זה אומר תיכנס ותשמור אתה? תשמור אתה ככה, אתה לא תהיה גנב אם תסתובב אצלי פה ותשמור, אבל אני לא מקנה לך שום שטח שלי. זה כאילו שאתה, אני לא נותן לך כלום, רק תיכנס פה וזהו. אתה תשמור, אני לא קשור לך שום דבר. במילים אחרים, הוא לא מקנה לו שום שטח אצלו. אז לפי זה יוצא אחר כך אם קרה פה איזה נזק. זה הופך, ואבילי, זה הופך להיות קרן בחצר הניזק. למה זה הופך להיות קרן בחצר הניזק? כי החצר, שמי החצר פה בכזה מצב? של הבעל החצר בלבד, וזה לא של בעל השור. אז זה הופך להיות קרן בחצר הניזק. אז מה הלכה לפי רבי טרפון? לשלם נזק שלם. אבל אם לא אמר לי שמרו, אם הוא לא אמר לו אתה תשמור, רק הוא אמר לו בוא תיכנס, הוא לא מדגיש לו אתה תשמור, הוא אמר לו בוא תיכנס, הוא לא אומר לו כלום, אז אפילו באמת שלפי שיטת רבי, אנחנו רואים שהוא הולך לפי רבי, הוא לא מקבל עליו שמירה, אבל עדיין, אם אני לא מדגיש לך אתה תשמור, אני אומר לך בוא תיכנס, אני לא אומר לך כלום, הוא כן מקנה לו גם את השטח שאיפה שהשור מסתובב. אז לפי זה, אם יתשה שם הקרן, זה כבר לא יהיה בחצר הניזק בלבד, זה כבר חוצר השותפי, כי אני נותן לך גם רשות ככה, מי מתארץ פה זה רב פאפה. אז אם ככה, אבל אם לא אמר לי שמרו, כי אני אומר לך סתם תיכנס, אז באמת אני לא מקבל על החיות, לפי שיטת רבי, אבל עדיין נקנו ימה כדי מקום בחצר, ואבי לחצר השותפים, כאילו של הבעל החצר ובעל השור, וקרן בחצר השותפים, זה כמו רשות הרבים, שלא משלם לחצי נזק. אז בקיצור ככה, כל הברייתא הולך כמו רבי, לפי התירוץ של הרב פאפה. שכל מה שאני לא מקבל החיות מפורש, אז החיות לא עליי, אלא הבעל החצר. הברייתא, אז הספר מובן, שכתוב רק אם אני מקבל מפורש, אם לא קיבלתי מפורש, באמת אין לי שום אחריות, הכל אחריות עליך. מה שהברייתא תופס ברשע, שאם הוא אומר שמרו, הוא רוצה להדגיש שאז הבעל השור ישלם נזק שלם, כי אם אני אומר לך שמרו, אז אני אקרא קרן בחצר הניזק, כי זה נטו שלי ולא שלך גם. כי אני אומר לך שמרו, אני אומר לך תיכנס וזהו, נסו לו. אתה, הם רוצים פה לפרוץ פה? אז הבנת? זה, אבל הספר שכבר, אני אומר לך בוא תיכנס סתם, ואני אומר לך שמרו, אז הופך להיות קרצה לשותפי. אז בקיצור, הברייתא הזאת היא שלוש תירוצים. או באמת מחלוקת מי ששנה זו לא שנה זה, או רבא כל חכמים, מה שכתוב בספר שאני אשמרני זה לאו דווקא, בגלל שכתוב ברשע שמור אז כתוב אני אשמרני. רב פאפה אומר, הכל רבי, מה שכתוב ברשע שמרו, הוא רוצה להדגיש את הקטע, כי הולך כמו רבי טרפון, שקרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, אז רק אם אומר לו תשמור אתה, זה נקרא חצר הניזק, שאומר לו תשמור, זה נקרא דבר אחד, תיכנס, אתה לא קשור שום דבר לחצר שלי, רק כזה, אתה לא נקרא גנב שאתה מסתובב פה. תהיה לנו בשורות טובות. אתם מדליקים השם היום, מחר נמשיך פה את המשנה בסייעתא דשמיא.